שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. היום אני עם דוקטור רותם בן חור. רותם היא מייסדת שותפה בחברת בי מיינד והיא דוקטור למדעי המוח והקוגניציה. היי רותם, מה שלומך?
היי עדי, מעולה.
יופי. רותם, נפגשנו היום כדי לדבר על לחץ ושחיקה. לחץ נתפס מן הסתם כדבר מזיק. זה נכון תמיד?
בגדול אנחנו נגיד שכן, לחץ הוא דבר שהוא יכול ומזיק לנו בטח בחברה המערבית, בטח במדינת ישראל, אבל כדי להבין אותו ממש לעומק, כדאי לעשות הפרדה בין לחץ שהוא לחץ אקוטי ללחץ כרוני. לחץ אקוטי הוא מצב שבו בעצם המוח מזהה איזושהי סכנה, והוא יוצר, כל המערכת בגוף מייצרת את זה שאנחנו נוכל להיות חזקים, מפוקסים ומהירים, כדי להתמודד מול הסכנה הזאת. ברגע שהסכנה חולפת או עשינו את מה שצריך כדי להימנע, הגוף לאט לאט חוזר בחזרה לרגיעה.
זה מה שנקרא fight or flight שאנחנו אולי מכירות?
נכון מאוד, זה או שאנחנו, יש סכנה, או שאנחנו נתקוף אותה, או שאנחנו נברח ממנה, ואנחנו נטפל בה. היא תסתיים, אנחנו לאט לאט הגוף יחזור לחזרה לרגיעה, במצב כזה שהוא עולה ויורד, הוא לא פוגע בנו. הוא לא פוגע בגוף, לא פיזית ולא נפשית. מתי נוצרת הבעיה? כשאנחנו בעצם באיזשהו לחץ שהוא מתמשך, שאו שהאיום לא נעלם, כמו תקופה של מלחמה ממושכת.
כן, מעניין אם למישהי עלתה דוגמה אחרת, חוץ מהמלחמה שעכשיו אנחנו נמצאות בתוכה.
לגמרי, אבל זה יכול להיות לא רק משהו קיצוני כמו מלחמה, זה יכול להיות אם יש לי מישהו חולה בבית לאורך זמן, שזה כל הזמן מדאיג אותי ואני כל הזמן בלחץ, זה יכול להיות סביבת עבודה. שעם איזשהו בוס או...
כן, שהכל דחוף, דחוף, דחוף.
נגיד, נכון. ואז אני כל הזמן באיזשהו לחץ וסטרס, ואז כתוצאה מזה, הגוף לא מגיע לאיזון, ואנחנו מתחילים לראות פגיעות, גם ברמה הפיזית וגם ברמה הנפשית. זה גם יכול לקרות מצב, לא, שזה כל מיני גורמים שונים. זאת אומרת, אני נלחצת, נרגעת, נלחצת, נרגעת, אבל זה קורה כל כך הרבה, שהגוף לא מגיע לאיזון...
כן, כלומר, נגיד, אם אני לחוצה בעבודה, ואז אני מגיעה הביתה, ואז לחוצה מדברים אחרים בבית, אז בעצם אני כל הזמן לחוצה.
נכון, או תקופת מבחנים, סיימתי זה, או עבודה שכל פעם שני וחמישי משנים לי משהו, או מריבות בזוגיות. אנחנו רבים נרגעים, אבל עוד שנייה אנחנו רבים עוד הפעם, ועוד פעם נרגעים.
כן, אוקיי, ומה לגבי שחיקה?
שחיקה זה כבר תוצאה של הלחץ הכרוני המתמשך. בעצם שהגוף לא מגיע לנקודת איזון נרגעים, והוא לא ממלא את המאגרים שלו, או שהוא לא מצליח לנוח ולהירגע, אז אנחנו מתחילים לראות פגיעה, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בהתחלה בלחץ, וחוסר סבלנות, זאת אומרת, לחץ שאנחנו ממש מרגישים אותו, וחוסר סבלנות, ורגישות יתר, עייפות, וממש אחר כך גם פגיעה של ציניות מוגברת, אדישות או אפתיה, חוסר עניין מיני, חוסר עניין בעבודה, ממש דברים פיזיים לכאבי ראש.
מעניין, יש איזו נקודה שאפשר לשים עליה את האצבע, איפה אנחנו עוברות בעצם מלחץ שהוא... אולי יכול להיות נורמלי.
לחצי. כן. אני ממש חשבתי אתמול בערב על, על השאלה הזאת. אני חושבת שקודם כל לחץ אקוטי הוא באמת, הוא נקודתי. זה אומר, היה איום, מישהו חתך אותי בכביש, נדרכתי, התמודדתי, נרגעתי.
כן, כמו, כמו זברה בסבנה.
בדיוק,
ש...
כמו, בדיוק, כמו בג'ונגל לצורך כן. העניין. זה לגמרי, זה לחץ אקוטי. כל דבר שהוא כבר אני ממשיכה לעשות לזה רומינציה, או אוי ואבוי ומה יהיה, או איך זה קרה, אני בעצם משמרת את, את הדבר הנורא שקורה, זה כבר מתחיל להיות לחץ כרוני, וכשאני מתחילה לראות סימפטומים, זה כבר אומר שיש שחיקה. זאת אומרת, אפילו ברמה של נשירת יתר, שפתאום לא הייתה לי, או כאבי ראש חדשים, או נעילת לסתות,
כן.
כל מיני סימפטומים ללחץ שכדאי מאוד להכיר אותם.
כן, יש גם גירוי באור כזה שאני באופן אישי ממש יכולה לקום בבוקר ולהבין שאני בלחץ רק מלהסתכל במראה.
או גוף תפוס.
כן.
גב תפוס, כתפיים.
כן. אז את אומרת שלחץ כרוני הוא גורם לשחיקה, אבל לחץ אקוטי הוא לא תמיד רע.
נכון, לחץ אקוטי הוא מנגנון, זה בעצם מנגנון חיובי, אני רוצה שאם יש סכנה, שאני מיד אטפל בה ואני אהיה דרוכה, ואני אהיה מהירה, ואני אהיה מפוקסת. אנחנו רוצים את זה. אבל זה לא פוגע לנו בגוף, רק אם הוא מתמשך, הוא מתחיל לעשות פגיעה פיזית ורגשית.
יש אפילו אנשים שאומרים שכשהם לחוצים, אז דווקא נותן להם מוטיבציה?
יש הרבה שאומרים את זה.
כאילו, יש אנשים, לא מי שיושבת פה מולך, נגיד. כאילו, את יודעת, שמחכה לדקה שאחרי האחרונה כדי לעשות איזושהי משימה.
אז אני ממש שמחה שאת מעלה את זה ואומרת את זה, בטח אם את חושבת ככה. אנחנו לא רוצים להשתמש בלחץ כמוטיבטור. לא רוצים. כשאנחנו okay. עושים את זה, אנחנו בעצם באופן יזום מכניסים את עצמנו ללחץ כרוני. יש אנשים שאומרים לי, לא, אני מנהל את הלחץ. מ-9 בבוקר עד 6 בערב אני בלחץ, ואחר כך אני רגועה.
ממש.
זאת אומרת שכל יום, בוא נבין את זה רגע, זה אומר שכל יום, מ-9 בבוקר עד 6 בערב, אני אומרת לגוף שלי, כליות לא נורא שאתם לא מקבלים את כל מה שאתם צריכים, לב לא נורא שאתה מתאמץ, מעיים וכיבה, לא נורא שיש לכם פחות משאבים, זה מנועל. במיוחד שיש חלופה, כי אנחנו יכולים להגיע לפיקוס ולכוח ולמוטיבציה מתוך מקום של רצון. במקום להגיד אוי ואבוי, זה מסוכן, זה לא יקרה, זה לא יהיה טוב, להגיד איזה כיף, אני רוצה בזה, אני אתמלא, אני אסיים יום עבודה מאוד עמוס מבחינת משימות, מלאה באנרגיה.
זה נשמע קצת כמו הבטחה כזאת, כן.
אני מוכנה להחזיר את הכסף למי שעושה וזה לא עובד.
תגידי, בין גברים לנשים, יש שוני ברמות של לחץ, או אולי באיך שזה נראה בחוץ?
מבחינת המנגנון הביולוגי עצמו, אני לא מכירה שיש הבדל בין גברים לנשים. כן יש הבדל בין מה שגברים ונשים יכול להיות מזהים כגורמי לחץ. אז בוא נעשה בכלל את ההפרדה הזאת. יש מציאות שקיימת, אנחנו מפרשים אותה, ורק אם המוח שלי מפרש שהמציאות האובייקטיבית היא איום, אני ארגיש לחץ.
כן.
לא המציאות היא מלחיצה,
כן.
הפרשנות שלי את המציאות מלחיצה.
כן, על זה דיברנו כבר בכמה פרקים.
מעולה. אז אם אני, יש לי, עכשיו מה גורם לזה שאני אפרש בצורה כזאת או אחרת? גם כל מיני חוויות חיים שקודדתי במוח, אבל גם חברות וכל הסביבה החברתית שלי. אז יש אמונות שונות לנשים לגברים, אז יש הרבה נשים שמצופות או מאמינות שהן מצופות, נגיד להצליח
גם באימהות וגם בקריירה,
נכון,
למשל.
לדוגמה.
כן.
גם להצליח לתקתק את כל הילדים, את כל החוגים, את כל הזה, וגם לסיים את כל המשימות בעבודה, אז הם ירגישו יותר גורמי לחץ או יותר לחץ בדברים שקשורים בבית, בניקיון, בילדים, בכזה. לעומת זאת, גברים יכול להיות שהם יותר מצופים להביא את הכסף הגדול הביתה, והם ירגישו יותר לחץ בדברים שקשורים בעבודה, ובכלל לא ישימו לב שהילד לא הגיע לחוג, או שהוא נשאר במדרגות בספסל בחוץ.
ממש מחשבה שעולה לי כשאני מקשיבה לך, שזה כאילו מאוד מאוד מגדרי, אבל בכלל לא תיארת את הבית שלי עכשיו, בכלל.
ענק.
אז עולה לי גם עוד מחשבה על רומינציה, כי את אמרת קודם שאם אני ממשיכה לחשוב על הסכנה, אז בעצם אני נשארת בלחץ, ואני חושבת, גם יש הרבה מחקרים שמראים את זה, שנשים יותר נוטות לרומינציה.
אני לא מכירה. אבל נשמע לי מאוד הגיוני, כי אנחנו משתמשים הרבה יותר במערכת הוורבלית, אז זה נשמע לי מאוד הגיוני.
אז אם כולנו בלחץ, באיזושהי רמה, ואת בעצם באה פה עם איזשהו פתרון, אוקיי? אז בואי נדבר, את בעצם פיתחת איזשהו מודל, נכון? תפרטי.
נכון, אז יחד עם דוקטור ענת גרטי, פיתחנו איזשהו מודל שנקרא P2G, שזה קיצור שבאנגלית מערכים מגנים לערכים מכוונים, והוא מדבר על זה שיש לנו את היכולת לזהות מה הם גורמי הלחץ או מה החוויה הרגשית שקודדנו כסכנה, ואיך ניתן להירגע או להיות בעלי חוסן, ולכוון את עצמנו במקום שמוטיבטור מכוון ולא מתגונן, שבעצם מגדיל לחץ. ויחד עם המרכז הישראלי לערכים, אנחנו גם כותבות ספר בנושא של לחץ ושחיקה.
איזה יופי.
ובספר הזה אנחנו מדברות על 4 מבסטים, שאם אנחנו נחזק אותם, אנחנו בעצם נוכל לבסט את רמת הלחץ שיש לנו בחיים.
אוקיי.
אז הבסט הראשון שאני מדבר עליו הוא מיקוד שליטה. מיקוד שליטה זה בעצם האופן שבו עד כמה האדם מרגיש שהוא בעל שליטה או עונים לעומת חוסר עונים למה שקורה לו במציאות. זו תפיסה תודעתית. וכשאני בתפיסה תודעתית של מיקוד שליטה חיצוני, אני בעצם מרגישה שאין לי שליטה, החיים קוראים לי, לחיוב ולשלילה. אם עכשיו התקבלתי לעבודה, אז זה המזל והגורל, נתתי זוגיות טובה, זה הגורל, זה לא אני עשיתי משהו לטובת הדבר הזה, ואם זה משהו שלילי, כמו לא התקבלתי לעבודה, אז המראיינת את הגרועה, והבוס לא עובד, והבית שלי מפולגן, כי הילדים שלי פרזיטים, ואין לי כסף לבית, כי הממשלה, כל מיני כאלה, ומה שזה קורה בלחץ, זה אם עכשיו יש איזשהו גורם חיצוני, שאני מרגישה שהוא מאיים עליי, ואני מרגישה חסרת אונים, כי אין לי מה לעשות, אז הלחץ שלי יגדל. לעומת זאת, אם אני בתפיסה של מיקוד שיטה פנימי, ואני יודעת שאני מסוגלת להשיג את מה שאני רוצה, או להתמודד עם המציאות, אז פחות דברים ילחיצו אותי.
בואי תתני דוגמה קונקרטית. זה כאילו, זה עושה היגיון, אבל בואי נוריד את זה לקרקע.
בואי נדבר על איך מזהים בכלל שאני במיקוד שיטה חיצוני פנימי, ואז אנחנו ניתן לזה ממש דוגמאות. אז יש שתי דרכים לדעת שאני במיקוד שיטה חיצוני. אחד, שאני בפסיביות. יש מציאות שאני לא אוהבת אותה, אבל אני לא עושה שום דבר בנוגע לזה. לדוגמה, נגיד אמא שממש לא אוהבת את האופן שבו הבית ספר של הילדים שלה מתנהל. אבל בתפיסה שלה זה משרד החינוך, וזה הבית ספר, או המנהלת, ואין מה לעשות, אז היא אפילו לא תטרח לשאול את עצמה, מה, אוקיי, המצב לא סבבה, מה אני עושה עם זה?
כן, I can relate, כי אני בנגה של בית הספר, ויש כל כך הרבה הורים, שכאילו עשו עוד שלב אחרי מה שאת אמרת, לא יושבים בבית בפסיביות, אבל כותבים הודעה, מתלוננים, אוקיי, ו... מצוין, את רוצה להתלונן או שאת רוצה כאילו מעולה. להצטרף להנהגת ההורים ולעשות משהו?
מעולה מה שאת אומרת, זה הסממן השני. הסממן השני זה האשמה. אני כאילו אקטיבית, אני כאילו עושה משהו, אבל כל מה שעשיתי זה התלוננתי או האשמתי.
ממש ככה.
ואז אני משמרת את המציאות, אני נשארת פסיבית לתוך הסיטואציה ולא משנה. מיקוד שיטה פנימית זה אומר, בוא נלך להנהגת ההורים, בוא נדבר עם המנהלת, בוא נעביר את הילד בית ספר, בוא ניתן לילד את הכלים, בוא נגיד שבאמת זה המערכת החינוך, ובאמת אין מה לעשות, ואני לא חושבת ככה, יש לי הרבה מה להגיד על מערכת החינוך, נגיד אבל שזה המצב, אוקיי, אז איזה כלים את רוצה לתת בבית לילד שיתמודד עם הסיטואציה הזאת? בסדר? יש מצבים שבאמת אין לנו שליטה לגביהם.
כן, ברור.
נכון? אבל מיקוד שליטה פנימי אומר, גם אם עכשיו נופל עליי משהו, זאת עכשיו המציאות. ואם זו המציאות, אז איך אני עוזרת לעצמי לנוכח המציאות הזו. תפיסה של מיקוד שליטה יכולה להיות גם פנימה. על קעה עצמית, זה מיקוד שליטה חיצוני.
שזה כאילו נשמע הפוך על הפוך כזה.
נכון, זה כמו האשמה. אני מאשימה את עצמי, אני כאילו...
כאילו עושה משהו, אבל לא.
נכון. אני משכה להגיד איזה סתומה אני, איזה גרועה אני, איזה זה, אז אני לא בשום מקום אומרת, אוקיי, אני לא אוהבת את זה. מה אני עושה כדי לשנות את זה? ובנוגע ל... יש גם האשמה עצמית, ויש גם פסיביות בנוגע לעצמי. אני יכול להיות שיש חלק שבי שאני מאוד מאוד לא אוהבת, ואני אומרת, זה האופי שלי, זה עוד פעם חוויית החוסרונים מול משהו שבי. במקום להגיד, אוקיי, כן, יש לי מאפיין כזה. אני, יש לי קשיי התארגנות, קשים, זה באמת לעמיתה. אז אני יכולה להגיד, נולדתי ככה, באמת נולדתי ככה. וגם אני יכולה להגיד, אוקיי, אז עכשיו זאת המציאות, מה את עושה עם זה? אולי אני מבקשת עזרה. אולי אני קובעת איתך בארבע וחצי אחר הצהריים, ולא בשמונה בבוקר, כי אני יודעת שאני לא אגיע. בסדר? אני דואגת להתארגן עם המציאות הקיימת. זה יהיה מיקוד שליטה. ופחות דברים ילחיצו אותי. כי יש לי...
שליטה.
שליטה, כי יש לי עונים. לסיטואציה. זה הווסת הראשון.
מעולה.
הווסת השני מדבר על הערכה עצמית, והוא מתחלק לשלושה חלקים. חלק הראשון מדבר על היכולת שלנו להיות בבהירות לגבי מי אנחנו. מה היכולות שלי, מה הערכים שלי, מה המשאבים שלי, במה אני טובה, במה אני לא טובה. ככל שאני יותר יודעת, אני יותר יודעת להיות מוכנה למציאות. אם אני יודעת שאני מסוגלת, אז פחות דברים ילחיצו אותי, כי אני יודעת שאני מסוגלת. אם אני יודעת שאני לא מסוגלת, אז אני או לא אעשה את זה, או אמצא דרכים לעזור לעצמי, אם אני אגיע פחות לחוצה.
כן.
בסדר? כמו לבוא לפה היום ולהגיד, אני יודעת שמלחיץ אותי תיעודים, הנה אני שמה זה לזה, כי את תעזרי לי.
כן.
בסדר? זה, אני יודעת מה אני מסוגלת ומה אני לא מסוגלת.
ובעצם גם כשאני יודעת מה אני מסוגלת ולא מסוגלת, אז אם אני נכנסת לאיזושהי עשייה, אז גם אם אני לא אצליח, אז אני, בעצם יש לי יותר כלים להתמודד עם חוסר הצלחה. אני חושבת על הבת שלי, נניח, שיש לה מבחן במתמטיקה, והיא אומרת לי, אני לא יודעת החומר, טוב, אני אלמד מחר, שמחר זה יום לפני המבחן. עכשיו, שנייה, בואי נבדוק רגע. את תלמדי מחר בנוסף לכל מה שלמד, או שאת רק תלמדי מחר, ואז בואי נעשה איזה תאום ציפיות, כאילו, כי אם תלמדי רק מחר, זה בסדר אם זה מה שבחרת, אבל בואי נחשוב מה יכולה להיות התוצאה, אם תלמדי רק מחר, ואז בעצם אני מונעת את מה שיגיע.
נכון, את הנפילה.
את הנפילה, בדיוק, לא את הציון, הציון היא הציון, אבל כאילו, בואי נערך לזה.
נכון, את בעצם אומרת, אם אני חושבת שאני מסוגלת, ואז בסוף אני נופלת, זה פוגע בי. כי היא לא הייתה ארוחה, היא אמרה, יהיה לי מספיק ללמוד מחר, והיא לא מודעת לזה שאולי היא צריכה ללמוד יותר מיום אחד, כשהיא לא יודעת. אז נכון, זה בדיוק זה. אם אני לא יודעת שאני לא טובה במשהו, ואז אני הולכת בביטחון מלא, ונכוות, אז רמת הסטרס שלי תהיה גם באותו רגע שזה קורה,
וגם לפעם הבאה.
זה יכול להתקודד לי בעצם כסכנה. ולכן הבהירות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. זה נכון לנו כמבוגרים, וזה נכון לנו כהורים לילדים, להדהד את זה ולהראות שכשהם מסוגלים, זה גם הפוך. אם אני חושבת, אני צריכה עכשיו להתמודד עם איזושהי שיחה קשה, ואני לא חושבת שאני מסוגלת, למרות שאני לגמרי מסוגלת. עצם זה שאני לא יודעת שאני יודעת, ואני אומרת לעצמי שאני לא יודעת, ואני מכניסה לחץ למערכת, אני באמת לא אצליח. ואז לפעם הבאה אני אמשיך להגיד, אני לא מסוגלת, אני לא יודעת.
כן, כי אנחנו תמיד מוצאות במציאות הוכחות למה שכבר אנחנו יודעות, הרי שהוא נכון.
נכון, וגם באמת ברמת הלחץ, אני מלחיצה לחץ, אני פחות מצליחה לאסוף את עצמי, אני פחות מתמודדת.
כן.
ואז אני נופלת. אז זה החלק הראשון של הערכה עצמית, לדעת מה אני יודעת ומה אני לא יודעת. הדבר השני מדבר על איתנות, על היכולת שלי להראות לעצמי שאני מסוגלת להתמודד מול הקושי, להיות איתנה מול הקושי. ככל שאני יותר עקבית ואני יותר מצליחה, אז אני מגדילה לעצמי את הבהירות לגבי היכולות שלי, ואז פחות דברים בעצם מלחיצים אותי.
אז כאילו, הדוגמה שעולה לי כי צר עולמי כולם נמלה, זה ספורט. אז אם אני מרימה משקלים בהדרגה, אז ברור לי שאני בונה כוח, אבל תני דוגמה שהיא מהחיים האמיתיים.
רגע נדק דוגמה שלך, ותוך כדי גם הראש שלי יחשוב על עוד דוגמאות, אבל בספורט אני רוצה לראות, זה קשה לי.
כן.
לא רק בהדרגתיות. זה קשה לי, ואני מצליחה להתמודד עם הקושי. אז פעם הבאה אני אצליח. כשהגעתי לכאן, אני סיפרתי לך שבגלל איזשהו אירוע באיזו מסיבה שהיה לי ותיעדו אותי, וזה מאוד מאוד הביך אותי או בייש אותי, יש לי קושי עם תיעודים. וכשאני באה לכאן עכשיו, זה קשה לי. אני יודעת שזה קשה לי. אבל הנה אני מראה לעצמי שזה חשוב לי, ואני בכל זאת מתמודדת, ואני אצלח את זה. אז בפעם הבאה אני כבר יודעת, כן, אני יכולה להתמודד מול קושי. הקושי פחות ילחיץ אותי, כי אני יודעת שאני יכולה לעמוד מולו. אז זה העניין של האיתנות, להראות לעצמנו את היכולת. והדרגתיות מאוד מאוד חשוב, כי אני רוצה לראות הצלחות.
כן. ובעצם אני חושבת שגם, כמובן הדרגתיות, אבל גם להגיד את זה לעצמי, כלומר...
נכון, להדהד את ההצלחות. כן. נכון.
אוקיי, אז זה החלק השני של הווסת השני, החלק השלישי?
החלק השלישי מדבר על היכולת שלי להיות באהבה עצמית.
לא, מה, בקטנה, מה? רק על זה אפשר לדבר, אני חושבת, יומיים.
נכון, נכון. כן. מיליון, לעשות סדרה של פודקאסטים על אהבה עצמית, נכון. אבל אהבה עצמית, אם רגע ניתן אותה במשפט וחצי, זה אומר שזה היכולת שלי לקבל גם את הדברים הפחות טובים בי, ולדעת שאני ראויה לאהבה, גם אם יש בי דברים שהם פחות נחשבים כטובים, וגם לדעת להעריך את עצמי. זאת אומרת, לדעת שאני ראויה להערכה. אז גם לקבלה של חלקים שבנו, שהם לא טובים, יש, כולנו בני אדם, בכולנו ברור. יש טוב ורע, זה ברור, ברור, אבל זה לא ברור, אז אני מהדהדת את זה לאנשים, בכולנו. יש דברים גרועים, נוראיים, זוועתיים, נכון, אבל אנחנו ראויים לקבל אהבה והערכה, גם יחד עם הדברים האלה. ואז זה קבלה, ועצם זה שאני כאילו מוערכת, לא בגלל שעשיתי משהו, ולא כי נתתי משהו, ולא כי יש לי משהו, פשוט כי אני ישנה, אז אני ראויה להערכה הזאת. ככל שאנחנו יותר יודעים את זה, פחות דברים ילחיצו אותנו.
כן.
כי אמרנו, מה שמלחיץ אותנו זה לא המציאות, זה איך אנחנו מפרשים, ואיך המציאות הזאת תגרום לנו להרגיש.
אז בעצם אם אני מקבלת את עצמי ואוהבת את עצמי ויודעת מה אני יכולה ומה אני לא יכולה, אז אני פחות אהיה מופתעת.
אני פחות אהיה מופתעת, וזה גם פחות יהיה נורא. בסדר? אם אני שוב נותנת את הדוגמה שלי, של התיעודים. בסדר? אם אני יודעת שאני אהובה ומוערכת, גם אם אני אעשה איזשהו משהו שהוא שטותי, או אגיד עכשיו משהו שהוא לא נכון, אז פחות ילחיץ אותי אם את תביא לפה מצלמה, ותמקדי אותה עליי ועל המילים שלי. כי גם אם אני אעשה את הטעות הזו, אז זה בסדר, ימשיכו כן. לאהוב אותי וימשיכו להעריך אותי, גם אם לרגע כולנו נצחק על זה. בסדר? אז כן. זה פחות יפחיד אותי. אם עכשיו אני בעבודה, ואני רוצה לעשות איזושהי מצגת, ואני יודעת שמעריכים אותי, ושאני רואה להערכה, גם אם אני עכשיו אעשה טעות, זה פחות ילחיץ אותי. אם אני לא אעשה את כל המשימות בבית, ולא כן. כל הבית יעמוד ויתוקתק, אבל אני יודעת שהאורחים שיכנסו, ימשיכו לאהוב אותי כן. ולהעריך אותי, גם אם הבית מאוד מבולגן, זה פחות ילחיץ אותי.
כן, את יודעת, בקורס האחרון שעשיתי לדוקטורט, הרי צריך נקודות זכות ועבודה מחקרית, בקורס האחרון שעשיתי, המורה של הקורס הוא אחד המנחים שלי לדוקטורט. והייתי צריכה לכתוב שם איזושהי עבודה, וישבתי וקראתי וכתבתי, ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אני מקדישה לדבר הזה עוד שעתיים. מה שאני מצליחה לעשות בשעתיים האלה, זה מה שיהיה כתוב שם, וזהו. וחברה שישבה לידי אמרה לי, אבל איך את יכולה? הוא המנחה שלך, איך את יכולה להגיש משהו שהוא כאילו לא... אמרתי לה, תקשיבי, הוא מכיר אותי, וזאת העבודה שאני הולכת לכתוב, וזה מה שאני אגיש, וזה מה שיקרה, וזהו. ולא ידעתי לתת לזה שם, אבל עכשיו כשאת אומרת את זה, זה מתחבר.
מתחבר לך. מדהים. זה מקפיץ אותי לבסט שהוא בעיקרון הרביעי, אבל את כבר אמרת את זה, אז אני רגע... אוקיי. כי בבית הסדר לא באמת משנה.
כן.
תמיכה. מערכת תמיכה. ככל שיש יותר אנשים שתומכים בנו ומקבלים אותנו ואוהבים אותנו ונמצאים שם איתנו בזמן הקושי, אז פחות דברים מלחיצים אותנו משתי סיבות. אחת זה שאנשים האלה יכולים להיות העוגנים שלנו למה שלנו אין. אם אני פחות טובה במשהו, ועכשיו בעלי או הגרוש שלי יש לי תמיכה גם וגם, יכולים לעזור את זה. כן. אז פחות דברים מלחיצו אותי, נכון? כי אנשים שבסביבה שלי יכולים לתמוך בזה. וגם אם עכשיו יש משהו קשה שעומד לבוא, שקורה, ויש שם מישהו שנמצא שם איתי, בתוך הקושי, אז אני פחות אלחץ בפעם הבאה שמשהו כן. קורה. זה נקודה מאוד חשובה להורות. הרבה פעמים אנחנו מנסים לפתור לילדים, כן. ולעשות בשבילם, ולמנוע מהם את הקושי, ואנחנו מחלישים אותם בזה.
כן.
אנחנו בעיקר רוצים להיות שם איתם, כשהקושי מתרחש, ולתת כן. להם לעבור את הקושי כן. הזה ביחד איתם.
אני חושבת שתמיכה גם איפשהו מראה לך את ה... שאת נורמלית, שאת בסדר. כי כאילו אם קורה איזה משהו, אני עכשיו באיזה... עניין עם ההורים, ויש כל מיני אינטראקציות, ואני משתפת חברות, ואני גם במצבים שחשבתי רגע שאולי אני לא בסדר, אז אני מקבלת פידבק מבחוץ, לא, את בסדר, כלומר, ובלי הפידבק הזה, אני בחיי לא יודעת איפה הייתי עכשיו.
נכון מאוד, את בעצם אומרת, כשבאים אליי ואומרים לי, וואי, גם אני מכירה את זה, גם אני עושה את זה, גם לי זה קורה, זה מנרמל אותך, וזאת כן. התמיכה.
כן.
את כרגע סיפרת לנו איזה מערכת תמיכה את צריכה כדי להירגע.
כן.
וזה נקודה גם חשובה, ככל שאנחנו יותר מודעים באיזה אופן אני צריכה שיתמכו בי, ואני מהדהדת את זה לאנשים שבסביבה שלי, אז אני משפרת את המערכת התמיכה שלי. זאת אומרת, חזרה למיקוד שליטה פנימי. יש לנו את היכולת ליצור מערכת תמיכה. הרבה פעמים אומרים לי, אין לי תמיכה בבית, אין לי משפחה שתומכת בי, אין לי בעבודה, אף אחד לא עוזר לי. אז יש לנו את היכולת ליצור לעצמנו את המערכת תמיכה, לחפש את החברים שלא מורידים, שלא משביטי שמחות,
כן.
אלא באמת אנחנו באים ואומרים מה אנחנו צריכים, והם נמצאים שם. אז במיקוד שיטה פנימי אני יכולה למצוא עבודה שתומכת בי, ולמצוא משפחה או חברים שהם מספיק קרובים בשביל שיתמכו בי, ולא ללכת לקראת האנשים שבאים לרעתי בקטעים האלה. או כן. לדעת למי לספר
למי
מה.
למי מתי, כן. כן, זה ממש חשוב. אוקיי, אז אנחנו חוזרות לשלישי, לבסט השלישי.
הבסט השלישי מדבר על עד כמה התודעה שלי מקובעת, לעומת תודעה שהיא גמישה, וכל המודל שציינתי מקודם של הערכים המכוונים והמגנים, בעצם מסביר את התיאוריה הזאת לעומק. אני אסביר את זה ממש בקצרה. כשאנחנו מפחדים ממשהו, וכשאנחנו מפחדים להרגיש איזושהי חוויה רגשית מסוימת, המוח מסדר את המציאות למה יכול לגרום לזה, ולמה מציל אותנו מזה.
Okay.
וזה גורם לנו להיות מאוד מאוד מקובעים במה מותר, מה אסור, מה נכון, מה לא נכון, ממש ברמת האישיות שלנו, האופי שלנו, הערכים שלנו. אנשים מסתובבים בעולם עם ערכים שאומרים, אני צריכה להיות נתינה. נתינה זה ערך, עכשיו זה ערך מדהים, זה מעולה. הלוואי וכולם יהיו עם ערך של נתינה. אבל אם אני מחזיקה את הערך הזה, מתוך מקום שאני בעצם מפחדת להיות אגואיסטית, מההפך של נתינה זה נגיד אגואיזם, אז אני מאוד מקובעת, וזה גורם לי להיות יותר מדי, ולשלם על זה כבר מחירים, ולשים ציפיות על עצמי, ועל הזוגיות שלי, ועל המשפחה שלי,
ואז אני גם שופטת אחרים לפי ה...
ואם הם לא עומדים בזה, או אני לא עומד בזה, רמת הסטרס עולה. אתה יודע, ככה מגיע הלחץ לתוך המערכת הזאת. אני חייבת להיות משהו מסוים, ולהתנהג בצורה מסוימת. אז ככל שאנחנו יותר מקובעים, יותר דברים יאיימו עלינו.
אני רוצה עוד דוגמה.
אני צריכה להיות חזקה.
לא מכירה בכלל. ממש, אתה מרגיש לי כמו איזה סשן היום.
אם תהיה חלשה, מה יקרה?
שום דבר לא יעבוד, הכל
יתפרק. שום דבר לא יעבוד, הכל יתפרק, ולכן אני חייבת להיות חזקה, אז גם אני צריכה להיות חזקה, וגם הבנות שלי צריכות להיות חזקות.
וואו, ממש.
וחברות שקרובות אליי צריכות להיות חזקות, וככה מתנהלים בעולם, בחוזקה. ועכשיו כל מה שיכול להביא חולשה, יפחיד אותך. אמרת מקודם, אני צריכה שליטה, כי כשאני בשליטה, אני מרגישה חזקה. ואם עכשיו אני לא בשליטה, אז
God knows מה יכול לקרות.
אז יותר דברים יפחידו אותך, כי את חייבת, זה תפיסה מקובעת. תפיסה שהיא יותר גמישה, תגיד, כן, חוזקה זה חשוב, ואם יש משהו שבאמת בסכנה, אני אשתמש בחוזקה הזאת, זה אולי מנגנון שהוא מצוין, ואני רוצה לשמר אותו, אבל תמיד, אולי יש מקומות שבהם אני יכולה להתפרק לגמרי, ושום דבר לא יקרה. ואני רוצה להתחיל להיות יותר גמישה, ואז רמת הלחץ והסטרס יורדת. עוד משהו מאוד מאוד מעניין, זה שכבר הרבה שנים יש מחקרים על זה, שיש מחלות שקשורות לסטרס, לפי הטיפוסי אישיות.
אוקיי.
וזה מראה עד כמה אנחנו מקובעים, עד ידי כך, שכבר אנחנו מייצרים מחלות. יש טיפוסים של אנשים שמייצרים מחלות שיותר קשורות ללב וכלי דם, וכאלה שיותר קשורים לאור ולאלרגיות, וכאלה שיותר לסרטן, ודברים שהם יותר פנימיים. ממש התפיסה המקובעת שלנו, שיוצרת לנו ממש אישיות, גם רואים במחקרים שממש יש לזה השפעה שונה פיזית, זה בעיניי מטורף.
את יכולה לפרט על זה עוד קצת? זה ממש מעניין.
בהתחלה דיברו על טיפוס A ו-B. טיפוס A זה אנשים שהם מאוד היפרים ולחוצים ורוצים, מה שמאוד מאפיין את העולם המערבי היום. זה אנשים שיגידו משפטים כמו, לחץ טוב לי. הם משתמשים בלחץ...
כן, כגורם לזוז.
כגורם, בדיוק, כמוטיבטור לזוז. ואז הם, נגיד, האנשים שאנחנו נראה שהם יותר מפתחים מחלות שקשורים ללב, כי הם מתישים את עצמם. הם ממש באופן יזום, ממש מתישים את המערכת. זה דיברו על אנשים שהם מטיפוס בי, שהם דווקא אנשים היותר רגועים, בתפיסה שהיא יותר גמישה, והם אנשים שיהיה להם פחות סטרס, ופחות מחלות שקשורות בסטרס. אחר כך הלכו והבחנו עוד כל מיני טיפוסים, אז יש אנשים שהם יותר מופנמים, ולא מדברים על מה הם מרגישים, ויותר מתרחקים מהאנשים, ואותם אנחנו נראה שהם יותר במחלות שקשורות באמת להוציא כל מיני פסוריאזיסים והפרות, כי כאילו דברים רוצים לצאת החוצה, והם לא יוצאים החוצה, או עלינו סרטנים וכל מיני דברים כאלה, אז זה ממש האופן שבו אני מתמודדת עם החוויות הרגשיות שלי, או על רמת הלחץ שלי בגוף, משפיע על המחלות שלנו.
מדהים.
מטורף.
תגידי, הרבה פעמים כשמדברים על לחץ, אז מציעים מדיטציה כפתרון. מה את חושבת על זה?
אז אני חשוב לי להגיד שמדיטציה זה עולם מאוד רחב, והרבה פעמים עושים מרבוב גם בין מדיטציה למיינדפולנס, וזה שני דברים שונים, וכדאי להכיר את זה לעומק. אבל זה מאוד טוב. בשביל כל מה שקשור ללחץ. כי אנחנו רוצים להרגיע את הגוף. משהו מאוד מטורף שבעיניי שקורה בגוף, זה שהוא סטגלן. אם יש לי הרבה לחצים דחופים, אני כל הזמן בלחץ, אמרנו שכדי שזה יהיה לחץ סקוטי נכון, אנחנו מעלים את הלחץ, ומורידים עד לנקודת איזון. עכשיו, אם הגוף לא מצליח להגיע לנקודת איזון, הוא לאט לאט מייצר לעצמו נקודת איזון
חדשה.
חדשה.
כן.
ובעצם לא מעוטט לי שאני בכלל בלחץ. אנשים מסתובבים בעולם בטוחים שהכל סבבה, והם רגועים ואין להם לחץ. ומתחת לפני השטח, המערכת מאוד מאוד מתעייפת, וככה אנחנו מגיעים לשחיקה מבלי לשים לב בכלל.
את יודעת, קראתי מחקר שנעשה על נשים שהיו בהיריון בזמן אירועי ה-9-11, כלומר תקופה מאוד מאוד לחוצה, ובדקו את רמות הלחץ שלהן, ואחר כך הלכו כמה שנים אחרי ובדקו את רמות הלחץ של הילדים שנולדו, וגילו שלגוף יש איזשהו מנגנון פיצוי שעובד כאילו הפוך ממה שהיה נראה שאמור להיות. הילדים האלה נולדו עם רמות לחץ מאוד 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 נמוכות, כי הייתה איזושהי הבנה במנגנון הגנטי, זה נקרא אפיגנטיקה בטוח שאת יודעת את זה, שצריך להתכונן למצב שהלחץ יעלה, ואם צריך להתכונן אז בוא נעשה שהלחץ מראש יהיה מאוד נמוך.
וואו.
וזה ילדים שכאילו הגיעו אפילו להבחנות של אוטיזם או אפתיות, וברגע שגילו את הגורם, זה משהו שאפשר לטפל בו תרופתית, כי זה הכל עניין של הורמונים. אז זה פשוט מדהים איך המנגנונים של הגוף.
מטורף, כל הנפש והגוף מטורף, כן. ואנחנו גם מעבירים פחדים באמת באפיגנטיקה, כן. זה פשוט, אין. הגוף הוא מנגנון מצד אחד מטורף ומדהים, מצד שני, בגלל שאנחנו בני אדם, ואנחנו כאילו עם אובר רציונל, אנחנו עושים לעצמנו מלא מלא רעש בתוך המערכת. כן. אז אנחנו באמת מייצרים איזשהו מצב שבו נקודת האיזון שלנו לא מאוזנת. מה מדיטציה עושה? אני חוזרת למדיטציה. כשאנחנו בנשימות עמוקות, שמעבירות חמצן טוב לגוף, ואנחנו מרפים את השרירים, ואנחנו משתיקים את כל הרומינציה ואת המחשבות הבעייתיות על מה שהיה ועל מה שיהיה, אנחנו באמת מצליחים להרגיע את הגוף יותר ממה שאנחנו מורגלים ביום-יום. ואז אנחנו לאט-לאט חוזרים באמת לנקודת האיזון הזאת בצורה טובה יותר. יש לנו בגוף עצב שנקרא עצב הווגוס. ככל שהוא יותר חזק, אנחנו מתמודדים עם גורמי לחץ בצורה טובה יותר. כשאנחנו עושים את המדיטציה ואנחנו נרגעים יותר ועושים נשימות טובות שמוציאות יותר אוויר מאשר מכניסות אוויר, אנחנו בעצם מחזקים את העצב הזה. ואז אנחנו גם יותר בחוסן יותר גבוה. אז ממליצה מאוד לעשות מדיטציה, אפילו ברמה של 5 דקות ביום.
כן, זה באמת משמעותי, גם 5 דקות ביום?
גם 5 דקות ביום, זה יכול להיות משמעותי, זה בטח התחלה טובה, יש מלא אפליקציות לדבר הזה.
כן.
סופר קריטי, גם מי שיעשה 5 דקות ביום יראה כי טוב, וזה ילך ויתקדם, אבל גם זה חשוב, כי אנחנו חיים במין מציאות כזה שאומרים, אין לי זמן, איפה כן. תכניסו את זה, אבל אם יש לי זמן לצאת לעשן סיגריה,
כן.
או יש לי זמן להיות באינסטגרם, או בטיק טוק, או מה שלא עושים היום,
כן.
יש לי גם 5 דקות רגע לנשום.
יש איזה משפט שמיוחס למישהו מהבודיזם, אני לא סגורה לשם, שמי שאין לו זמן לעשות 5 דקות מדיטציה, שלך לעשות שעתיים מדיטציה.
ענק, לגמרי. אפשר גם סתם להכניס נשימות במהלך היום. אני אגיד, יש לי הרגל שבכל פעם שאני עוצרת ברמזור אדום, אז זה מזכיר לי שרגע בואי קחי נשימה טובה ועמוקה, כן.
כן, אני עושה את הרגילים של רטפת הגן ברמזור אדום.
מעולה.
כל אחת וה... אנחנו לקראת סיום. יש משהו שלא שאלתי והיית רוצה לדבר עליו?
הייתי רוצה להדגיש את הרעיון הזה שבעולם המערבי, בטח במדינת ישראל, אנחנו בלחץ. וזה משפיע עלינו, ומשפיע על הזוגיות שלנו, ועל ההתקדמות בעבודה שלנו, ועל ה-well-being שלנו, ועל הילדים שלנו. ולכן חשוב באופן יזום להתייחס לזה, ולעשות מה שאפשר כדי להירגע. אז אולי אפילו ניתן איזה...
כן, בטח.
כלי או שתיים. אז אחד, באמת אמרנו נשימות, שזה סופר עוזר. מי שלא מתחבר לנשימות, אפשר לעשות משהו שהוא יותר קוגניטיבי. לנסות לחשוב מה הדברים האלה שיכולים להיות שהם מלחיצים אותי, רגע להיזכר שאמרנו בפודקאסט שמה שמלחיץ אותי זה לא המציאות, זה איך אני מפרשת אותה ומה אני מרגישה, או מה אני מפחדת שאני ארגיש אם היא תקרה, ופשוט לשאול את עצמי, אם עכשיו זה יקרה, אם עכשיו זאת תהיה המציאות, מה הדבר הכי נורא שיקרה? אם אני לא אהיה בשליטה, אני לא אהיה חזקה, מה הדבר הכי גרוע שיקרה? ואז כשאני מבינה מה זה הדבר הכי גרוע שיקרה, אני רוצה לשאול את עצמי, איך אני יכולה לעזור לעצמי אם זה יקרה? בין אם זה במערכת תמיכה חיצונית, או אם אני יכולה לעזור לעצמי. Mm-hmm. כי אז אני מקבלת עונים, ואז הדבר הזה פחות ילחיץ אותי. ועוד כלי שאני יכולה לתת, זה אם אני מזהה שהולך להיות לי משהו מלחיץ, לא לקחת את זה כמובן מאליו. זה לא עוד משימה בלוז.
Okay.
זה עוד משימה מלחיצה בלוז. זה אומר שבואו ננסה להוריד דברים אחרים.
או לפנות יותר זמן מראש.
לפנות יותר זמן. אני ידעתי שהיום זה מלחיץ אותי. אני כבר מאתמול בערב פיניתי את הדברים, עשיתי יותר נשימות, עשיתי שיחה עם בעלי. היום במקום לנסוע ולעבוד קשה, עשיתי את הדברים בזום. חיפשתי את הדרך להרגיע את היום, כי אני יודע שמראש יש איזשהו רמת סטרס גבוהה יותר. להתייחס לזה.
מעניין, אני מקשיבה לך ואני מנסה לחשוב איפה אני יכולה ליישם את זה אצלי בחיים, כאילו מרגיש לי שהכל כאילו מלחיץ באותה מידה.
זה להתחיל בנקודה שאומרת, מה זאת אומרת הכל מלחיץ באותה מידה? את אומרת הכל דחוף.
כן, הכל באותה דחוף באותה מידה.
יכול להיות שאני רוצה לסיים את כל המשימות, אבל אולי אני יכולה לעשות אותם אחרת? כמו שאני אמרתי, אוקיי, אז לא נסעתי. עשיתי את זה בזום. או ביקשתי יותר עזרה. ארוחת צהריים. בימים כאלה, אני אזמין ארוחת צהריים מבחוץ.
כן.
יש מלא פתרונות, אנחנו פשוט לא מורגלים לחשוב נכון. עליהם. כי אנחנו אומרים, כן, ככה עושים. זה המשימות, זה היום, זה עוד משימה. זה לא עוד משימה. ויש דברים אחרים שאפשר להוריד אותם. אז זה השלושה דברים שאני חושבת שיכולים מאוד לעזור ולהרגיע.
אני רוצה לשאול עוד שאלה שהיא כאילו לא קשורה, אבל אולי בעצם כן, מה עמדתך לגבי מסך? את יודעת, כי דיברת על טכניקות להוריד את המתח ו... אני חושבת שחלק מזה שאנחנו במתח כל הזמן, זה כל הזמן ההתראות האלה, וכל הזמן הדבר הזה שיש לנו ביד שכאילו...
אז אני אגיד על זה כל מיני דברים. בוא נעשה גם הפרדה בין מבוגרים לילדים.
כן.
אני שם רגע את הילדים בצד, אם תרצי להחזיר את השאלה, אז נחזיר את השאלה לילדים. כל ההתראות האלה של צפצופים למיניהם, בכלל, כל הטלפון, אנשים עובדים בלעשות לך גירוי שיגדיל נכון. את המתח, שיגרום לך לגשת לטלפון. יש מחקרים שכבר מראים שיש לנו, שאנחנו כבר מרגישים כמו פנטום, שאנחנו מרגישים נכון. שיש רטטין למרות שבכלל אין. אנשים עובדים בזה.
אומרים שהאסירים שנכנסים לכלא, התהליך גמילה הכי קשה שלהם זה מהטלפון.
לטלפון. מטורף, לא כן. ידעתי את זה, אבל זה נשמע לי כל כך הגיוני. אני יכולה להגיד את זה עליי בכיפור. אני כן. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות בכיפור זה לרוץ לטלפון. לא אכלתי שתיתי. טלפון. אז כן, חד משמעית אפשר לעשות רגע בזמן, כמו חמש דקות נשימה, חמש דקות שבו הטלפון בצד, עכשיו שמנו אותו על השתק ועל טיסה, ושעה שהטלפון זה נהדר, זה מצוין, זה חשוב מאוד לגוף. באותה נשימה אני אגיד שיש דברים במסך שהם גם מאוד נהדרים, ויכולים לעזור לנו להירגע. אני יודעת שפעם הייתי מאשנת, היום אני כבר לא מאשנת, אבל אז הרגע ההפסקה שלי, זה ללכת לעשות משחק שהוא מאוד, בלי חשיבה כזה, אני מתאימה צורות הכי טובה, הכי טיפשי.
יש עכשיו איזה משהו עם פירות, שהופכים להיות פירות גדולים יותר.
נכון, נגיד כזה בדיוק, כל מיני כאלה, ויש לי כמה כאלה משחקים, כי הזמן שלהם נגמר מהר, אז אני עוברת לאחד הבא, זה מרגיע אותי. אז המסך הוא לא טוב או רע, צריך לדעת למסגר אותו. אני מחזרה רגע את העניין של הילדים, כל המשחקי ילדים למיניהם, מאוד מגבירים את הסטרס, כל הפורטנייט, הם בצרחות, הם בצעקות, זה מהילד שלי.
כן, יש לי אחד כזה בבית.
הם בצרחות, הם בצעקות, באמת, מאוד חשוב לפני שינה, כאילו לא לעשות את זה לפני השינה, מאוד חשוב להראות להם את זה. כאילו זה בעייתי להפסיק להם את זה, כי זה משהו חברתי. אבל לפחות להסב את תשומת ליבם, לזה שזה מלחיץ, ולתת להם זמן להירגע, או להגיד להם עכשיו, אחרי הדבר הזה, באמת עושים משהו שמרגיע, תעשה הליכה בחוץ, לך תשחק כדורסל, דברים שהילד אוהב, שיעזרו רגע
לסדר את המערכת, להחזיר אותה לאיזון.
בדיוק, להחזיר אותה.
רותם, תודה רבה. זה היה מאוד מעורר מחשבה. כאילו, את יודעת, החיים לחוצים, ובאמת, אני כאילו כן מתייחסת לזה באיזשהו מקום כגורם לזוז. אולי לא בכוונה, את יודעת, אולי פשוט ככה אני מתנהלת, כאילו, אני מחכה עם משימות עד הדקה שאחרי האחרונה, ואז כבר אין ברירה, אז אני עושה אותן, אבל תמיד, תמיד זה כאילו בלחץ, כי אני חייבת עכשיו לעשות את זה.
כן,
כן, נתת לי קצת כאן מה לחשוב.
מהמם, איזה כיף לשמוע, ואני על זה אגיד משפט אחרון, יש אפשרות שהחיים יהיו מלאים במשימות, ועדיין רגועים. יש אופציה כזאת.
כן.
צריך רק לדעת למצוא אותה.
כן, אני חושבת שבאמת הידיעה שיש אופציה כזאת, זה כבר, או לפחות המחשבה, את יודעת, שיש אפשרות כזאת, וזה לא חייב להיות ככה.
נכון, כי גם אנשים חושבים שאם אני צריך להיות רגוע, אז אני צריך להיות איזה...
כן, שנתי ב...
בדיוק. לא, אני יכולה להיות מאוד משימתית, ועדיין להיות רגועה בתוך הפנימיות שלי. תודה רבה.
תודה,
רותם. על הזכות להיות כאן, להתמודד עם הלחץ האישי שלי, על ההתענות. תודה רבה.
תודה.